הזרה מתאר את המדרגה השנייה, תעמוד הבא, בעמוד ג' יצירה, גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. כלומר, מדרגה כזו ששתי השלמויות הללו מופיעות יחדיו. מצד אחד, חיים שלמים, מרובי איברים, מלאי רגשות, מלאי מפעל מדיני, כביר ואדיר, וצריך לפיתוח תעשייתי גדול, וכלכלי גדול, ומדיני גדול, כל זה כלול במה שהרב אומר, גבייה לאומית אורגנית גדולה. צד שני, כל החיים הללו, כולם הופעה, כולם ביטוי, שאור חיי נשמה כבירת כוח זורח עליה. כמובן שהנשמה תמיד לעילה ולעילה ממה שמופיע בגוף. בגוף לא מופיע אלא הקרנה או הזרחה מן הנשמה. עוד אנחנו נטפל בזה, אבל אפשר לראות כבר שגם כשהרב מתאר את הקומה השלמה, הרב מדבר על אור חיי נשמה זורח עליה. כאילו הרב בא לומר שמקור האור הוא תמיד פנימי, תמיד עליון, אלא שכל החיים הללו, החיים הגופניים והמדיניים, את זה הם מבטאים, לשם הם קשורים. למען הופעת חיי הנשמה הם הולכים ונוצרים. זה שייך לשלמות הקומה הזאת של זרע אדם וזרע בהמה יחדיו. עוד מקור שאנחנו לא נלמד אותו עכשיו, אבל גם שער הרב מדבר על הקומה השלמה שצריכה להיווצר באיחוד של שתי הקומות הללו, זרע אדם וזרע בהמה, באורות הקודש, חלק ג' בעמוד שין סמך וב, שם כשהרב מדבר על הפסוק והולך אתכם קוממיות, פסוק שהרב, שהתורה מביאה אותו, ביחס להופעת השכינה המיוחדת, והתהלכתי בתוככם, ומתוך שהקדוש ברוך הוא הולך עמנו ותוכנו, מתוך זה העם ישראל הולך ונוצר בשתי קומות. שם הרב מדבר על קומת הנשמה וקומת המלאך. זאת אומרת, קומה אחת שמופיעה ברוממות השכל, ברוממות האמונה, מתוך שלמות חיי הבחירה, שזו הדרך שדרכה הנשמה מופיעה בעולם. אבל יחד עם הקומה הזו גם מופיעה הקומה הטבעית, הספונטנית, זו שחקוקה בנו באופן של נעשה ונשמע. אור חיי הנשמה מופיע דרך הלימוד, השכל, הבחירה הטובה, אבל החיים שקולטים את התוכן הזה, גם הם שייכים אליו מצד טבעם. אז צריכים שיתפתחו חיים טבעיים כאלה, עזיזים כאלה שנדחפים מפנימיותם, ותוכן כזה שבא מרוממות השכל ומשלמות הבחירה. כששתי הקומות הללו נמצאות בשלמותן ומתאימות יחדיו, אז מתקיים הפסוק והולך אתכם קוממיות. וגם שם הרב כותב שהסדר צריך להיות באופן שיהיו שתי ישועות, ישועה אחת לחיי הגוף כמו לחיים הטבעיים, וישועה אחת לשלמות המוסרית ולשלמות חיי האמונה והתורה ואור התורה. וכששתי השלמויות הללו, כל אחת במסלולה הולכת ומשלמת, אז הן מוצאות את עצמן מתאימות זו לזו, ואז מתקיים הפסוק והולך אתכם קוממיות. אז הצורה השלמה שמוכרת להיברא, שהרב מסביר שהיא לא יכולה להיברא, לא יכולה להיווצר, אלא מתוך התהליך הזה שבזרתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה, לא יכולה להיווצר בגלות, והיא צריכה להיווצר דווקא דרך השלבים הללו של זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. היא צריכה להופיע בסדר מסוים. זהו הסדר שמופיע בדברי הנביאים. הסברנו מדוע דווקא בדברי הנביאים, כי רק עין שצופיה מסוגלת להתרומם מעל המצוקות והחסרונות של עכשיו. הגאולה השלמה היא לא רק מרפא לכל המדווים והחסרונות שלנו היום. זה לא עניינה של הגאולה. ודאי שהחסרונות שלנו היום הם מרחיקים אותנו עוד יותר, זו ההתמודדות שלנו. אבל השלמות היא הרבה יותר עליונה. היא לא רק רפואה, להביא רפואה ותעלה לכל המכאובים והחסרונות של היום. אלא יש בתוכן חיובי מאוד גדול. כדי להיות קשור אליו צריך להתרומם מעל העין שעסוקה רק במציאות העכשווית. להיות עין שצופייה אל השלמות האלוקית. ומתוכה להבין מהו הסדר שצריכה המציאות להתנהל בו כדי להגיע אל השלמות הזאת. לכן הרב אומר פה שלמות הצורה מוכרחת להיברא. כי לשון בריאה זה לשון מיוחדת. הרמב"ן אומר בתחילת בראשית, יש מאין, כלומר זו מציאות חדשה, זו לא מציאות שכבר הייתה לנו, זו לא מציאות שהיא נמצאת בפועל, רק צריך להסיר כל מיני מעכבים. זו מציאות חדשה, טיפוס חדש. ולכן כדי להופיע אותו צריך להתבונן בעין נבואית. אם כן, חידוש גדול אומר הרב, שהגאולה והתחייה היא לא מופיעה בבום וגמר, אלא היא הולכת ונוצרת באופן מדורג. באופן מסודר. סדר הגאולה והביטוי הממשי של התחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. עכשיו הרב עוסק פה יחד עם הבירור מה הוא כלול בזרע בהמה. הרב גם יסביר לנו מדוע צריך להיבצר דווקא זרע בהמה לחוד, מה זה אומר הלחוד הזה. הזכרנו את הגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה מסבירה מה כלול במה שאומרת הנבואה זרע בהמה. מבארת שמדובר הוא בטיפוס עם הארץ מיוחד, שאין בו לא מקרא ולא משנה ולא שימש תלמידי חכמים. מי שלא שימש תלמידי חכמים בלבד, סוג מסוים של עם הארץ. יותר גרוע ממנו בור, זה מי שאין בו משנה, אבל מי שאין בו זיקה אפילו למקרא, הוא מה שהנבואה אומרת עליו זרע בהמה. והסתפקנו. אני חשבתי שזה נוגע פה לפסקה. אבל דנו בזה פה, האם הרב התכוון עד כדי כך. אז בואו נראה, כי יש עוד מקורות משלימים שהרב מסביר מהו זרע בהמה. נתחיל קודם כל מן הפסקה שלנו. זרע בהמה, הצד הבהמי שהוא שייך תמיד לצד הנמוך, הגס, לא עדין, חומרני, נמוך, מגושה, כל אלה ודאי כלולים בזרע בהמה. אבל הרב מדבר פה על מציאות יותר בריאה, שגם היא כלולה תחת הסוג הזה של זרע בהמה. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. לעומתם, עומדים האנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח, מעדני הנשמה, שבסופה של הפסקה הרב מסביר שהם שייכים למדרגות של רוח הקודש והתנוצצות נבואה. בתוך הנפשות הללו ששייכות לבניין המציאות המעשית, גם פה הרב מונה מדרגות מדרגות. יש כאלה שעסוקים בבניין המעשי, אבל יש כאלה שהאופק שלהם הוא כללי יותר. יישוב ארצי, שאיפה מדינית, ובזה בעצם כולל הרב. הרבה מאוד אנשים שעסוקים בטיפוח המציאות שבהווה. זה כלול בזרע בהמה. אבל צריך לזכור שאנחנו לא רק פוגשים את הטיפוסים האלה של זרע בהמה, אלא לפי דברי הגמרא בחולין, יש צורך כזה וסדר כזה שיעשה לידי זרע בהמה לחוד. אז אולי זה יסדר את המחלוקת בינינו, ביני ובין מתיה. כי זרע בהמה, כשהרב מסביר מה זה זרע בהמה, הרב כולל בזה מרחב מאוד גדול של אנשים שמסוקים, מרכז ההתעניינות שלהם ותשומת הלב שלהם היא בטיפוח הבניין המעשי. אבל כיוון שיש הכרח אלוקי עליון שהם יתייצרו בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו, כלומר, צריכים להיות אנשים שרוב מירב, ואפילו כל ההתעניינות שלהם היא רק בחישוב של הבניין המעשי ואופן התנהלותו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא כולל בתוך זרע הבהמה הזה גם טיפוסים כאלה שאין להם אפילו זיקה קלושה אל הקודש, כדי שחס וחלילה, קשה להשתמש בביטוי הזה, אבל כדי שהשאיפה לרוממות ולנצחיות ולדבר בעל משמעות עליונה לא יעיב ולא יקליש ולא יחליש את ההתמסרות הטוטלית אל הבניין החומרני והמעשי. כמובן שיש לזה מחיר מאוד מאוד כבד, הן בהופעה של הקודש, בהופעה המוסרית שנמשכת ממנו, והן ביחס שלהם אל אותם אנשים של זרע אדם. זרע בהמה לחוד זה לא רק מאפיין את המקום שבו זרע בהמה נמצאים אליה, גם את היחס של שני הטיפוסים הללו. ועל המציאות הזאת אנחנו קוראים במקורות המשלימים שאספתי פה. אז נלמד קודם כל את ה... יש לך? יש עוד מישהו שאין לו?
כן.
בבקשה. יש לך? יש עוד מישהו? לא, לא, אני יש לי עוד, לא צריך פה. הנה, יש עוד אחד. בסדר. אנחנו נתחיל, נקרא קודם כל מה שהרב כותב בראש אמיר. מתוך זה נלמד פסקה חשובה באורות הקודש. הרב עוסק, ראש אמיר זו הקדמה שהרב כותב לספרו ההלכתי עץ הדר, שעוסק בבעיית האתרוגים המורכבים. בתוך ההקדמה החשובה הזאת מטפל הרב בשאלה שנקרא אז ומנקרת עד היום, מדוע סדר הקדוש ברוך הוא את סדר התחייה באופן כזה שמי שיטפל בצעדים הראשונים של התהליך יהיו דווקא אנשים שרחוקים מתורה ומצוות. אומר הרב כך, אהבת ארץ הקודש הנטועה ומושרשת בלבב עם קדוש מיני אז, כשהגיע עיתה את דודים להיות מתנוצצת מעט לצאת לפועל ולמעשה, וירדה ממרומי חביון הקדושה העליונה הגנוזה בנשמות לבובות ורוחות אל עולם המעשה השפל והחומרי, השפל החומרי, עשתה גם היא כמעשה כל מפעלות אלוהי עולם ברוך הוא, אשר אין חקר לתבונתו, המביא סגלים כמו חומר, וכמו יוצר ירמוס טיב, וכוחות מעשיים גסים באנשים המושפעים מתכונות חומריות נמוכות, נתערבו בתוך העולם המעשי הזה. אשר באמת זאת היא העצה העמוקה של מלכו של עולם ברוך הוא, שהדעות הרמות והקדושות הנצחיות וקיימות בדברו עד עד הינם מתמלאות על ידי כל הכוחות כולם, ועל ידי ייסוד כנסייה בריאה וחומריותה אפילו מגושמת בקצת חלקיה כשהתחיל, כמו שהתחיל להתייסד בארץ הקודש, יוכר חומר טוב הראוי לקבל את הצורה השלמה של האורות העליונים והנשגבים שאדמת הקודש מסוגלת להם על ידי אור תורה וזוהר בינה ודעת קדושה וטהרה ושפע רוח אלוהים חיים. כל דברי הרב בראש אמיר. עכשיו נלמד את זה שוב ונראה מה נוכל להבין פה. הרב מתחיל קודם כל מהידיעה שהשאיפה הזאת להגיע לארץ הקודש, אהבת ארץ הקודש, לא הייתה שייכת רק לאנשים שהם דלי רוח. אדרבה, במשך שנים רבות, כל עוד השאיפה הזאת פיעמה בנשמות, לבבות ורוחות, היא הייתה נטועה ומושרשת בלבב עם קדוש. ולכן היינו מצפים שכשהשאיפה הזו יורדת אל חיי המעשה, מתגלה ביכולתה לגשת אל בניין החיים המעשיים, רבים הצטרפו לאדרבה, ככל שהאדם הוא קדוש יותר, ורוח השם פיעמה יותר בלבבו, יש מקום שיצטרף יותר אל המציאות המעשית הזאת. והנה, כשירדה ממרומי חביון הקדושה העליונה הגנוזה בנשמות לבבות ברוכות, כל עוד היא הייתה מצויה כחזון, כל עוד היא הייתה אידיאל רחוק, שהלבבות הגו בה, שהתפללו אליה, אבל החיים המעשיים לא נגעו בה, אז היא הייתה נחלת עם קדוש כולו. אבל כשהיא ירדה אל עולם המעשה השפל החומרי, כלומר, כשהיא התחילה תהליך לצאת אל הפועל, אז כמהלך הבריאה, שמתחיל דווקא מבניין הגוף, ורק בסופו מגיע להופעת רוח ונשמה בחיי המעשה בבריאת האדם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר הזה שקודם כל הצדדים הנמוכים ורק אחר כך כשהכל מתוקן לסעודה אז נברא האדם הראשון, למרות שהוא תכלית הכל. כך גם השאיפה האצילית הזאת, הנשמתית הזאת, שבתוכנה היא תוכן של קודש, וכשהיא יורדת חיי המעשה זה מצד שהגיע איתה את דודים, זה בגלל שאהבת הקדוש ברוך הוא אלינו היא זו שמתחילה לצאת אל הפועל, כי עת לכן אינה קיבה מועד. אבל כשהיא יוצאת אל הפועל, היא יוצאת בסדר הזה של הבריאה. שכוחות מעשיים גסים באנשים המושפעים מתכונות חומריות נמוכות, נתערבו בתוך העולם המעשי הזה. הרב בפסקה הזאת בראש אמיר מונה שתי תועליות. שתי סיבות מדוע זה צריך להיות דווקא בסדר הזה. קודם כל, זאתי העצה העמוקה של מלכו של עולם ברוך הוא. אל תחשוב שהאנשים המגושמים הללו חטפו לקדוש ברוך הוא את תהליך הגאולה. אלא זה הכל מכוון. מתוך העצה העמוקה של מלכו של עולם. שהרי הדברים אינם במקרה. בוודאי שדברים כלליים, כמו שהקדוש ברוך הוא ריבון עולם ועולמי עולמיה, כלומר הוא אדון כל המציאות הטבעית, ככה גם הוא קורא הדורות מראש, והוא מניע את הממלכות, הוא מסדר את השלטונים, ומסדר את הסדרים החברתיים, הוא גם מלך מלכי המלכים, לא רק ריבון העולמים, הוא גם אדון הנשמות, והוא הקובע והמחולל את סדרי המעשים, זה לא במקרה כך, צריך להתרומם, להתבונן בעין של אמונה ולראות מה הפשר או מה העצה, מה הסדר הטוב שמופיע בזה. אומר הרב, יש סדר מיוחד שהדעות הרמות הקדושות הנצחיות וקיימות בדברו הדעה הנה מתמלאות על ידי כל הכוחות כולה. זה קודם כל הסדר. שגם אנשים ששייכים אל המדרגה הנמוכה גם הם שייכים אל התוכן הנשגב ברמה שלהם, בשפה שלהם, כמו שיש מצווה מאוד מאוד עליונה, מצוות פריה ורבייה. זו מצווה יסוד כל המצוות, אומר הרב. ככל שהמצווה יותר חשובה, אז הקדוש ברוך הוא ברא שהגוף יהיה שייך אליה בשפה של הגוף, והנפש בשפה של הנפש, והרוח בשפה של הרוח, והנשמה בשפה של הנשמה. אומנם כשהגוף לבד, כשהוא ממריץ את עצמו, לא מתוך שהוא נפגש עם התוכן, אבל כשהוא פוגש את השייכות שלו בעצמו אל המצווה הזו, זה מאוד נמוך, זה מאוד שפל, זה מאוד גס, אבל בשלמות שיעור הקומה כולו, אז אדרבה זו משלמותה של המצווה הזו, זה מרוממותה של המצווה הזאת, עצה עמוקה הקדוש ברוך הוא קבע בעולמנו, שכל המערכות כולם, הגוף והנפש והרוח, עד הנשמה, כולם יהיו שייכים אל המצווה הזו, כל אחד בשפתו שלו. אז כשיש תהליך כל כך חשוב, כמו שיבת ישראל לארצו, יש צורך שכל האנשים כולם, גם המארצות הנמוכים, כולם יפתפאים בהם התשוקה האדירה הזאת, לחזור לציון כל אחד בשפתו הוא. זו התחייה המשמעותה בשבילו, הצלה חומרית, בניין הכוחות החומריים, וזה שמפעמת בכוחו הצילות הרוחנית, הוא חוזר לארץ ישראל מצד שהוא מכיר את הערך האידיאלי הרוחני שלה. אבל כל זה לא מסביר לנו מדוע הסדר צריך להיות שקודם כל יוכל לדבר על ידי כוחות חומריים. למה גם על ידי כוחות חומריים? זה הרב מסביר אולי בטעם הראשון, אבל מדוע דווקא בסדר הזה? מסביר הרב, כי על ידי ייסוד כנסייה בריאה בחומריותה, אפילו מגושמת בקצת חלקיה, שזה מחיר, כי זה תופס צורה מאוד גסה, מגושמת, חומרנית. אפילו הכי, על ידי זה יוכל חומר טוב, הראוי לקבל את הצורה השלמה של האורות העליונים הנשגבים. כלומר, בגלל שהחזרה לציון עניינה לשוב לספוג את חיי הנבואה, בגלל שעניינה של התחייה זה לבנות חיים כאלה שיוכלו לקבל את הצורה השלמה של האורות העליונים הנשגבים, יש צורך שהחומר שהתייסה בו יהיה חומר מלא, מבונה בכל טוב. ואם היו חוזרים לארץ ישראל רק מצד השתיקה הרוחנית, זה כמו שהיה בזמן היישוב הישן, ייבנו תלמודי תורה, ייבנו כוללים, יחיו פה על החנוכה, אבל החיים ההרגשיים, הבריאים, שצריכים להיות חיי ממלכה ושלטון כדי שיוכלו לקבל את האורות הנשגבים הללו, אלה לא ייבנו. אז זה אולי גם מסביר לנו למה זה צריך להיות זרע בהמה לחוד. כי הרב מסביר שכל ההשפעה של קודש היא נמוכה לערך ההשפעה שצריכה לבוא בעת התחייה. כל תוכן של קודש, כל הסברה רוחנית, כל דרוש בתוך הכתוב, כל התעוררות שבאה מבית המדרש להעידנה, היא עוד נמוכה ביחס לערך תכני הנבואה ורוח הקודש שצריכים להיוולד פה בארץ. אז הם לא יוכלו לחולל את החומר הטוב. זה עוד לפני מה שאנחנו אומרים, שכל השפעה של קודש מעכבת את התופעת החומר מלהופיע. זה עוד סברה שאנחנו תכף נראה. שאדם ששייך אל הרוח, אז לפעמים מרץ החיים, והצד הספונטני, הטבעי הוא קצת נקלש אצלו. אבל כאן הרב מדבר על עוד חשבון. הרב אומר, שאפילו היינו באים לבנות את הארץ מצד חומריותה, על פי הוראות של תורה והסברות של אמונה והעמקת הדת מצד עניינה של ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מצד מצוות ביקורים, היינו בונים שדות, לא היינו יכולים לבנות חיים כאלה שיוכלו לקבל ושתתנוצץ במערת הקודש שהיא הרבה הרבה למעלה ממה שחיי הגלות יכולים לחולל. אז כדי לבנות חומר טוב הראוי לקבל את הצורה השלמה של האורות העליונים והנשגבים שאדמת הקודש מסוגלת אליהם, חייבים שיבנה החומר לא מצד יומרץ החומר לבנות, לא מצד הדחף של הקודש, לא מצד אותה אהבת ארץ הקודש שפיעמה בלבבות, אלא מצד מרץ החיים, מצד ההבנה שהחומר הוא הדבר הכי הכי חשוב במציאות, כי רק זה יבנה חומר כל כך שלם. אז זה חשבון קצת אחר מה שלמדנו עד עכשיו. הרב אומר, עד עכשיו הסברנו, אנחנו עוד נראה הסברה כזאת, שכדי, סוף סוף צריכות להיבנות שתי קומות, כדי שתיבנה קומה לאומית בחטיבה אורגנית ראויה ובריאה, צריך למזער את ההשפעות של הקודש, כי ההשפעות של הקודש מקלישות את מרץ החיים, ואת הגבורה, ואת העוז, ככה זה. אבל הרב פה אומר שכדי לספוג את האורות העליונים הנשגבים שאדמת הקודש מסוגלת להם, זו שאהבת ארץ הקודש הנטועה ומושרשת בלב עם קדוש מניעז עוד לא מגיעה לערך שפעי הנבואה ורוח הקודש נוצצו בלבבות, אז צריך שיבנה חומר הרבה יותר עליון. הרי אנחנו היום נמצאים במצב, מאז שנחרב הבית נמצאים במצב שניתן להזיב מן הפירות. מה כדאי ניתן להזיב מן הפירות? הכוונה היא שכל חיי הטעם והרגש והאהבה שלנו הם קלושים לערך מה שצריך להיות בזמן שרוח הנבואה והשראת השכינה ששורה בארץ ישראל מצריכים. כלומר, כדי שיבנו חיים בריאים הם לא יכולים להיות להיבנות מתוך נטייה של קודש כפי שנבנתה בגלות, כי זה לא יבנה את החומר הטוב הראוי לקבל את האורות הללו. לכן זה צריך להיבנות דווקא לידי זרע בהמה לחוד. עכשיו יש לזה מחיר מאוד מאוד קשה, אומר הרב. כי זה אומר שייבנו או ייזרעו בארץ אנשים גסים המושפעים מתכונות חומריות נמוכות. ובפסקה הבאה במאמרי ראייה, זה לא נלמד עכשיו, אבל שם הרב מדבר שנקודת יראת השמיים לא מתגלה בהם. לא עומדת במרכז החיים שלהם. אז הרב מסביר שכדי שתיבנה אומה כזו שמסוגלת לקבל את האורות הללו, צריכה להתנסה, להתייסד, כנסייה כזו, בריאה וחומריותה, אפילו מגושמת בקצת חלקיה. והרחבה של הדרך הזו מופיעה בפסקה באורות התשובה, שמופיעה בדף הבא. אורות התשובה, פרק י"ב, י"ב. זה ממש פסקה משלימה את מה שלומדים בראש אמיר. מדוע מחשבה עליונה, כשהיא יורדת למעשה, צריכה קודם כל להתלבש בלבוש כל כך מגושם וגס. אז הרב אומר כך, יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה. זאת אומרת, רעיון, אידאל, שכשמסבירים אותו ברוחניותו הוא כל כך אציל, כל כך עליון. אבל כשהוא מתלבש, הופעה מעשית, הוא מתענף, הוא הופיע בצורה מאוד גסה ונמוכה. מפני שאחרי אשר נתגשמה המחשבה במעשה ובחיים, טיפלו בה, מי בנה אותה, מי מטפל בה, מי ממשיך את תוצאתה אל הפועל, אנשים שאינם הגונים והחשיכו את יפעתה. כן.
מה הפירוש של יפעה?
יפי הופעה. הופעה מלאת יופי. הופעה שמשקפת את הסדר, את החוכמה. שיש בתוכן. זה יופי. דיברנו על יפה, יוד פה. של התוכן הפנימי יש פה, יש ביטוי. יפעה, יפי הופעה. הופעה שמשקפת את היופי. פה הרב עוד לא מדבר בדווקא על סדר אלוקי שכזה. הרב אומר, לפעמים יש רעיון מאוד עליון. אני רק מגייס את הפסקה לבאר את הפסקה שלנו. קודם אולי כדאי ללמוד את הפסקה באורות התשובה כמו שהיא. אבל מה יש לפעמים שיש רעיון אצילי, שבמקורו הוא גדול וטהור. כלומר, הוא שייך לתוכן אלוקי מאוד מאוד מרומם. ואף על פי כן, כשהוא מופיע למעשה, הוא מתלבש בבגדים צועים. יורד את המחשבה ממרומי גדולתה וממקור טהרתה. זאת אומרת שההופעה לא יפה, היא לא משקפת את היופי הפנימי, את הסדר האלוקי שיש במחשבה הזאת. ולמה? שאלה שטיפלו במחשבה הזאת כשהיא התגשבה בחיים ובמעשה, היו אנשים שברמת הגינותם, מוסריותם ורוחניותם, לא ידעו להמשיך את הגודל ואת התואר שיש באידאל הזה למעשה. הירידה הזאת איננה ירידת עולם. כיוון שהתוכן של המחשבה מצד עצמו אלוקי ועליון, ואם בתחילה זה מתלבש בצורה קטנה וגסה ומגושמת, מובטח לנו שהירידה הזו איננה ירידת עולם. כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. הרי התוכן בעצמו הוא טוב והוא נכון. אז אי אפשר, המקרה לא יתמיד, אז אי אפשר שהוא יישאר במצבו הזה התפל, הגס והנמוך. כי אם ירידת שעה. טוב, עד כאן זה פסקה מתאימה לאורות התשובה. עכשיו הרב מסביר, והיא גם כן לצורך עלייה. עד עכשיו יכולתי לומר, כוונה היא, זה לא בסדר שזה היה ככה, אבל מובטח לנו שננצל. ברוך תהיה, ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שכון יהיה לראות. עד כאן הרב רק הסביר, אנחנו בטוחים, שאם זה תוכן טוב נכון, האנשים המגושמים והגסים הללו לא ירסו לנו את התוכנית. בסופו של דבר ננצל. אבל פה הרב פתאום משנה את כל הכיוון של הפסקה. והיא גם כן לצורך עלייה. עכשיו הרב מסביר למה זה נצרך שזה יהיה באופן הזה. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. קודם כל כי האנשים נמוכים ושפלים יש יותר הרבה. מאנשים שנשמתה מפעמת בקרבה. וגם מידה זו של גודל כמותי, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות. מה כאן נחשבת כלא? הכמות נחשבת כאין וכאפס לעומת האיכות. זה לא עוזר שיש המון המון אנשים שנוהים אחרי תוכן מסוים, אם הם נוהים אחרי הצד הנמוך והתפל שלו. אז הצלחת לשווק את המצווה הזאת כאופיום להמונים. המון המון אנשים עושים, אבל הם נפגשו רק מהצד החיצוני שלנו. אז הכמות כלא נחשבת לגבי איכות. מכל מקום, אם היא מצטרפת עם האיכות, אם זה לא יבוא בסופו של דבר לחשבון האיכות, אלא האיכות תופיע בכמות, היא מאתרתה. כמו שלומדים, וברוב עם, הדרת מלך. יש לזה כמה נפקמינות הלכתיות, אז אנחנו לא מזלזלים בכמות. אז בשלב הראשון, הכמות באה על חשבון האיכות. אבל כל זה כדי שבסופו של התהליך, האיכות הנשמתית, כלומר התוכן הרוחני הצידי, כפי מה שהוא, יופיע בצורה המפוארת והמשוכלל שלו, אבל גם המון האנשים בגודלם הכמותי יהיו קשורים אליו. לכן צריך שהסדר יהיה כזה שקודם כל הרעיון הזה יופיע, יצמח מלמטה. קודם כל יהיה בגובה הזה ובשפה הזו שאנשים הנמוכים והגסים טיפלו בו, ורק מתוך כך יצמח ויצמיח את הצמחתם של אותם אנשים אל הגודל האיכותי שלו. עכשיו הרב מסביר על איזו כמות מדובר. לאו דווקא הכמות המספרית. כך הסברנו עד עכשיו. כי גם הכמות הכוחנית. כלומר, כשמדובר על כמות שמאתרת את האיכות, לא רק מספר אנשים, אלא גם כמות החיים. מה זה כמות החיים? המרץ, החפץ לרדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים, והתגלות הכוח. כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח עצים. למה? למה האנשים האלה יש להם יותר גבורה גופנית ומרץ חיים, והם יודעים לטפל ולנהל את החיים המעשיים באופן שבסופו של דבר יוציאו ויפיקו את התנובה המתאימה? כי הרוח העצילי מתיש על פי רוב את הכוח בייחוסו להחומר. מי שעסוק ברוח, בתורה, היא נקראת תושייה, כי היא מתשת כוחו של אדם. כי כשאדם עסוק בתוכן הצילי, מאוד עליון, והוא מאוד מאוד מסור אליו, זה בא חשבון הערך, וממילא מרץ החיים, שהוא מקדיש כדי לטפל בהופעה המעשית. כאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. עכשיו אנחנו חוזרים, רואים זה מקביל למה שלמדנו בראש אמיר. כמו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יורדת המחשבה הצילית העליונה הזו ממעלתה ומתגלה קודם כל בהופעת היסודות, בהופעת האדמה, בהופעת הצמחים ובעלי החיים, עד שמתגלה התכלית המוסרית של הבריאה. ככה הסדר. כל מחשבה, כשהיא צריכה לקנות לבסיס חומרי, יש צורך שהיא תופיע למעשה, ושהמציאות החומרית תהיה בסיס לה, דרכה לרדת ממעלתה. בפרק הזה, הנה היא מושלכת לארץ, ופריצים באים בה, ומחללים את קדושתה. אבל אם זה מתרבים אוכלוסיה, זו הכמות המספרית, והכמות הכוחנית, התגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. זה שלב ראשון בהופעת המחשבה הזו למעשה, והדברים הולכים, מהרב זה מהלך ארוך, זה לא בא בבום. הדברים הולכים עד בו התור. חז"ל אומרים, כל התור נשמע בארצנו, כל התייר הגדול, כלומר, עד שמפעם איזה רוח גדול מלמעלה, ומגיע הזמן שמתעוררים עדיני לב, חמושים בכוח צדקת השם. לאמת יש כוח. זה הכוח המוסרי, שכך ראוי, כך ראוי לאמת, כיוון שהאמת היא אלוקית, ראוי שהיא תופיע למעשה. והם עולים עד ראש הפסגה של מקום טהרת המחשבה, זו שבלבושיה היא נתפסת בצורה כל כך המונית וגסה ומחוללת מקדושתה. והם לא רק מתפעלים מן הצד החיצוני שלה, אלא מתעמקים בתוכיותה. וכיוון שהם עדיני רוח וטהורי לב ואצילי נשמה, מכניסים בה את התוהר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות. אז איזה פירור רב מדבר פה? ברור אמוני. לא שהם בינתיים מצטרפים אל המהלך המעשי. קודם כל, הם מבררים באופן אמוני רוחני את התוכיות של המחשבה הזו. הצד הראשון שיצא אל הפועל זה הבסיס החומרי של המחשבה. אבל איך של הרעיון. אבל איך עכשיו הערך הקודשי שלו יצא אל הפועל? קודם כל, במה שצדיקים תאורי רוח יתבוננו באמונה ויבררו את עומק תוכיות המחשבה שבפועל מתגלם למעשה בלבושים כל כך נמוכים ומגושמים. ולמה זה לא מפריע להם? כי הם יודעים שכל מחשבה עליונה מאוד, אבל כשהיא יורדת לקנות לבסיס חומרי, צריכה לבוא בפרק הזה. ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפני מחובי הרוחניים, כלומר כיוון שהרוחניות שלה לא יצאה אל הפועל, מדקירת הקוצים הסובבים אותה, היא מותרת עייפה מחולשת כוח. זאת אומרת, האידאל כבר לא מפעה. באיזה שלב הם צריכים להתעורר, אומר הרב? כשהאידאל, הרעיון, הוא מעולף. חולשת כוח, תרדמת מוות. אותם אלה שקיבלו מרץ בשלבים הראשונים, הם כבר עייפים. מוטלים כמתים ברחובות. תו המוות חקוק עליהם בגלל שעכשיו העוז והרעיון הגדול לא מפעם בלבבה. וכמעט באין רוח חיים מתעוררת היא ומתחלת להשפיע על כל הניגשים אליה תל חיים בהוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילוי הפרד וכמעט גם האמונים. אז יש לנו זו פסקה הזו, זו פסקה מאוד חשובה, כי הרב מלמד אותנו באיזה פרק של זמן צריכים זרע אדם להתעורר. נראה לי שאנחנו, מותר לנו כבר להתעורר. הרב מסביר, כשהמחשבה הכללית בעצמה מוטלת עייפה בחושת כוח, הבירור האמוני, הסקירה הפנימית של תאורי הלב בעומק המחשבה האמונית הזאת, לברר מהו התהליך הפנימי שקורה פה, הוא עצמו מחיה אותה עד שהיא מתעוררת, זה ההתערות הדלאלה שבאה מתוך ההתערות הדלטטה, ומתחלת להשפיע על כל הניגשים אלה אתר חיים, בהוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה. וגם אותם אשר דבקו בה בימי עוניה הרוחני, אשר לידי זדון ושובבות רשע, זה כבר משפט מאוד קשה. במי מדובר פה, רבי מתיה? פה לא מדובר רק על האנשים החומריים, שיש להם טבע חומרני כזה, אלא האנשים הרשעים, אשר על ידי זדון ושובבות רשע סרו מהדרך הראשית הסלולה לנגמתה של המחשבה. מהי הדרך הראשית הסלולה לנגמתה של המחשבה? התורה. התורה, הקדושה, והם בזדון ושובבות רשע, שובבנים שובבים, כן? שובבות רשע, סרו מדרך התורה למגמתה של המחשבה, אבל הם, כיוון שהם דבקו בבימי עוניה הרוחנית, הנם גם הם מתעלים עימה. למה הרב כל הזמן חוזר על זה? שכיוון שחפצים בישועת ישראל, לכן גם הם מתרומם, בגלל החשבון הזה. הנם גם הם מתעלים עימה, שווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה, במעוף נשר, בקלות נפלאה, שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבאה מצד תורות הכוח הטוב שאיזו נפש משפטית. כי לא תשובתם שלהם מקדמת אותם, אלא כמה שהם עוסקים באידאל, והאידאל עכשיו מתרומם, זו כבר תשובה כללית, אתם מבינים? כיוון שעכשיו הגיע את החננה והאידאל מתרומם בגלל בירורי האמונה, אז כל אלה שאוחזים בה מתרוממים ביחד איתו. לכן אומר הרב, יש פליאות של תשובה. תשובה בהירה ועליונה במעוף נשר, בקלות נפלאה. המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר. אור השם המעולף והרפילים, הגנוז בנקודת ציון היסודית יופיע, יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך עיר מלוכה בכל הכפיה, ואימה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה, הקרובים והרחוקים, לתחיית אמת וישועת עולמים. שכולם מגלים את השורש של הקודש.